יבמות, דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, דף סמך עמוד ב', שורה אחרונה במילה תניה. לפני כ-110 שנים, יום ראשון, י"ב אדר, תרע"א, נער בשם אנדריי יושצ'נסקי, יוצא מביתו פעם האחרונה. לא שב יותר לביתו. 8 ימים לאחר מכן הוא נמצא הרוג באיזה מערה קטנה. 8 ימים לאחר מכן זה חף אדר, 30 יום לפני חג הפסח, היה באזור ברית המועצות, אזור קייב, שאז הייתה בשליטת רוסיה, מוסקבה. אנטישמים, שונאי ישראל, מצאו קר נרחב לעלילת דם. ערב פסח, נער נוצרי, הרוג. ישר ניסו לקשור את העלילה שהרוצח הוא יהודי. 3 חודשים לאחר מכן, הוא אשם יהודי בשם מנדל בייליס, באותו רצח, הוא נכנס למעצר. 2, אולי יותר, תחת עינויים, הוא ישב באותו מעצר, ואז היה את משפט בייליס הידוע, שזאת הייתה עלילת דם האחרונה ברוסיה. כל אלה שמצאו ראיות נכונות, שידעו גם מי אמורים להיות הרוצחים, פוטרו מהמשטרה באותה תקופה. ובכוח ניסו לקשור את הסיפור ולהעליל, להפיל את זה על עם ישראל. הביאו כומר נוצרי שייצג את הדת היהודית, והוא יאמר, האם יכול להיות שיהודים עשו דבר כזה? והוא כמובן האשים שעם ישראל באמת מתאים שהם עשו דבר כזה, כמו עלילות דם המפורסמות שהעלילו על עם ישראל, שמכניסים דם מתוך המצות. בשתדלנות גדולה הצליחו להשפיע שהרב של מוסקבה, הוא ייצג את עם ישראל במשפט הזה, ולא כומר נוצרי שמבין במרכאות ביהדות. אחת השאלות הקשות שהיה צריך הרב של מוסקבה, דאז רבי יעקב מזעה, זכר צדיק לברכה, להתמודד מולן, הייתה שאלה מהגמרא שלפנינו. הגמרא שלפנינו מביאה את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, וכן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, התורה בספר במדבר פרשת חוקת כותבת, מת מטמא, ומטמא בטומאה שבדרך של טומאה ששום טומאה אחרת לא מטמאה, טומאת אוהל. אם יש מת באוהל או בבית או מתחת קורת גג, כל מה שתחת קורת הגג נטמא. אבל קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים באוהל, וגם בכלל עובדי כוכבים אינם מטמאים באוהל, כי כדי שהמת יטמא באוהל הוא צריך להיות בהגדרה של הפסוק אדם כי ימות באוהל. אבל עובדי כוכבים שהרי עליהם לא נאמר שהם מוכתרים בתואר זה, כי הרי נאמר בפסוק ביחזקאל, ואתן עם ישראל צוני צון מראיתי, אדם אתם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם בני ישראל קרויים אדם, ואין העובדי כוכבים קרויים אדם, והם לא נכללים במה שכתוב אדם כי ימות באוהל, ולכן הם לא מתמים באוהל. טענו שם במשפט בייליס, שעם ישראל לא מייחסים תואר אדם לעובדי כוכבים. אז אם כן, מה הפלא שמשתמשים עם דמם לצורך לישת המצות לחג הפסח? את השאלות הקשות רבי יעקב מז היה מפנה לגדולי ישראל, ואת השאלה הזאת הוא הפנה למחולל ומייסד הרעיון האדיר שסחף בהמוניו את עם ישראל, לימוד הדף היומי בתלמוד הבבלי, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין. וברוב פיקחותו השיב רבי מאיר שפירא תשובה לרבי יעקב מזעה, ובנאום שלו השיב רבי יעקב מזעה ברוב חוכמה ופיקחות את התשובה שהשיב רבי מאיר שפירא. אומר רבי יעקב מזעה, שימו לב, האדם מוכתר בכמה וכמה שמות. אדם, איש, אנוש, וכולו וכולו. המיוחד בתואר אדם, שאפשר לומר אותו רק בלשון יחיד, ואי אפשר לומר אותו בלשון רבים. אנשים אתה יכול לומר לשון רבים, אתה יכול לומר איש בלשון יחיד, אבל אדם יש רק בלשון יחיד. כשעובד כוכבים נוכרי, כשהוא נחשד ברצח, היו דברים מעולם. כל האומות כולם חרדות לגורלם, אולי אותו נוכרי יצא חייו ואז ילכו ויעשו פרעות בכולם? יתפללו במסגדים, בכנסיות, יעשו תעניות שאותו אדם יצא זכאי, ילכו יתרמו את כל הכסף שבעולם? מה פתאום? הוא, משפחתו, יוצא חלציו, אולי ידידיו הקרובים יתעניינו, ינסו להשפיע, יוזילו לשלם לאורך דין טוב, שיזכה אותו. אבל כולם יהיו מודאגים וחרדים מתוצאת גזר הדין? לא. כי כל אחד בנפרד, הם רבים, כל אחד בנפרד. אבל עם ישראל, עליהם נאמר, כל ישראל ערבים זה לזה, הם אחד. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. כל עם ישראל זה כמו אדם אחד. ולכן, אם אחד נאשם, כל עם ישראל חרדים, כי יש להם סיבה טובה לחרדה. כי מה יהיה התוצאה אם יאשימו את אותו מנדל בייליס, שהוא באמת הרוצח? לא צריך לומר מה יהיה גורלם של כל עם ישראל, בכל תפוצותיהם. בסופו של דבר, באמת, מנדל בייליס יצא זכאי באותו משפט, וליהודים הייתה אורה, כן הצילנו השם מכל מבקשי רעתנו. על כל פנים בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, עובדי כוכבים אינם קרויים אדם. מקשה הגמרא הקושיה, מיטיבי, הפסוק בעצמו אומר, באנשי מדיין, שלקחו שם בשבי, במלחמה, ונפש אדם, 16,000. אתה רואה שהם נקראים אדם? אומרת הגמרא לא, בגלל שכתוב שם גם כן כמה בהמות היה, אז אמרו, אדם ביחס לבהמה, משום בהמה. אבל בפני עצמם הם לא נקראים אדם. שואלת הגמרא, כתוב על אנשי נינווה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, הוא בהימה רבה. אז גם כאן הגמרא מתרצת. אמנם שם כתוב אדם, בגלל שכתוב בהימה, משום בהימה. מקשה הגמרא, אם עובדי כוכבים אינם מתמים באוהל, אז אולי הם גם לא מתמים בכלל בתומת מת. אז למה כתוב, אחרי מלחמת מדיין, שכל אלה שיצאו למלחמה, היו צריכים לתאר את עצמם מתומת מת, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל במת, תתחטאו, תתארו. הרי בסך הכל נלחמו במדיינים שהיו גויים, אז מה, למה הם צריכים להתאר? עונה הגמרא, חוששים, דילמה הקטיל אחד מישראל. אולי גם ישראל נהרג שם חלילה במלחמה והם נטמעו ממנו. ורבנן, שהם הקשו את הקושייה, הם אומרים שכתוב מפורש שמישראל לא נהרגו, כי כתוב ולא נפקד, לא נחסר ממנו איש. ורבי שמעון בר יוחאי יבאר את הפסוק לא נפקד ממנו איש, הכוונה שאף אחד מעם ישראל לא הלך לעשות עבירה במלחמה. לא נפקד לעבירה. לכן, כן, יכול להיות שמתו מישראל, ואולי נטמעו בישראל, ולכן צריכים להתאר. רבינה אמר, בשמע צריך להגיע לתירוץ הזה. הרי כל מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שהם לא נקראים אדם לעניין כי ימות באוהל, לעניין תומת אוהל. אז נהי דמייתינו קרא את עובדי הכוכבים, מתמויי באוהל, שהם לא מתמים באוהל. בתומת מת שלהם זה רק בדרך אחרת, לא על ידי תומת אוהל. נכתיב אדם כי ימות באוהל, והם לא נקראים אדם. אבל מתומת מגע, אם מישהו נוגע במת עובד כוכבים, ובתומת מסע, אם מישהו נושא עובד כוכבים, מי מעטין הוא קרא, וכי הפסוק אומר שהם לא מתאמים, אז מכיוון שבמלחמה הם גם היה מגע ומסע במת של עובד כוכבים, לכן הם היו צריכים להיטהר. אומרת המשנה, התורה אומרת שכהן מותר לו להתחתן עם אלמנה, כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. אלמנה לא ייקח. כשאדם מתחתן, יש שני שלבים. קידושין, מה שאנחנו עושים על ידי טבעת, זה יכול להיות על ידי כסף, שטר או ביה. ואחר כך יש נישואין, על ידי חופה, על ידי שחתן לוקח את הכלה לביתו. מה התורה אוסרת? כשהיא אוסרת על הכהן גדול, אלמנה לא ייקח. האם את הקידושין או את הנישואין? אומרת המשנה, התורה אוסרת את הקידושין. אבל אם הוא קידש, הרס את האלמנה, כשהוא עדיין היה כהן רגיל, ורק אחר כך נתמנה להיות כהן גדול, יקנוס, אתה לא לשאת אותה. במעשה באמת, ביהושע בן גמלה, שהוא היה כהן, שקידש אלמנה את מרתה בת ביתוס, ולאחר מכן מינה הוא המלך להיות כהן גדול, וכנסה, כי הוא קידש אותה לפני שהוא נהיה כהן גדול. אבל, אם אדם כהן היה נשוי לאישה ומת ולא ישיר צאצאים, אשתו אלמנה נופלת לאיבום לפני אחיו שהוא כהן גם כן. שומרת יבם שנפלה לפני כהן, לא כהן גדול אלא כהן רגיל, כהן אדיוט. ואחרי שנפלה לפניו לאיבום הוא נתמנה להיות כהן גדול וכעת הוא אסור לייבם אותה כי היא אלמנה. כל יבמה היא בעצם אלמנה. אז הרי זה לא יקנוס. ואף על פי שכשהוא עדיין לא היה כהן גדול, הוא עשה במאמר שזה מקביל לקידושין. אבל מכיוון שזה מועיל רק מדרבנן, הרי מהתורה, יבם יכול רק לייבם את היבמה על ידי ביה. תקנו חכמים שאם הוא קידש אותה בכסף או בשטר, זה מועיל לאסור אותה לאחים האחרים שיכולה להתייבם רק אל האח הזה שנתן לה מאמר. אבל מצד התורה, המאמר לא השפיע כלום. ולכן אסור לו לייבם אותה, כי הוא כהן גדול והוא אסור באלמנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, חכמים הביאו בברייתא את המקור להלכה שלמדנו במשנה, מניין שאם כהן הרס את האלמנה, קידש אותה. אחר כך ונתמנה להיות כהן גדול, מניין שיקנוס, וכל האיסור לכהן גדול זה רק לקדש אלמנה, אבל אם הוא כבר קידש אותה כשהוא עדיין לא היה כהן גדול, מותר לו לשאת אותה. תלמוד לומר, כי אם בתולה מעמה ויקח, מה צריך להוסיף את המילה אישה? זה בא ללמד שאם הוא כבר קידש אותה, אז היא כאשתו, וגם אם הוא עדיין לא נשא אותה, הוא יכול לשאת אותה ככהן גדול. זאת אומרת, לומדים את זה מהאיתור של המילה אישה. שואלת הגמרא, אחי, אם ככה, גם אם אחיו מת בלי בנים, בלי צאצאים, והיא נפלה לפניו לאיבום, שומרת יבם נמי. עונה הגמרא, כתוב ייקח אישה, ולא כתוב ייקח יבמה. לכן, יבמה אסור לו לייבם. אפילו אם היא נפלה לפניו לאיבום לפני שהוא התמנה להיות כהן גדול, כשהוא התמנה להיות כהן גדול אסור לו לייבם אותה. למדנו במשנה חיזוק, מעשה לחזק את ההלכה שאם הכהן קידש את האלמנה ואחר כך התמנה להיות כהן גדול, הוא יכול לשאת אותה, מעשה ביהושע בן גמלה, וכולי, כתוב שם שהוא קידש את מרתה בת ביתוס, ולאחר מכן מינהו המלך להיות כהן גדול, וכנס אותה. דייק את הגמרא, למה כתוב מינהו, אין, ולא כתוב שהוא נתמנה, זה לא כתוב, למה? כי הוא לא, בזכות עצמו, או שהוא בכלל לא היה ראוי להיות כהן גדול, או שהוא היה ראוי להיות כהן גדול, אבל היו ראויים יותר ממנו, לכן הוא לא נתמנה. אמר רב יוסף, כתיר, קשר של רשעים כחזינה הכה, בין יהושע בן גמלה ומרתה בת ביתוס לבין המלך. דאמר רב אסי, אתה יודע כמה כסף נתנו למלך בשביל שימנה אותו להיות כהן גדול? סל ענק מלא בדינרים, תרקבה דדינרי, איילה הכניס עלי למלך מרתה בת ביתוס, לינאי מלכה, הדמוקלי, עד שהוא הסכים והתרצה, ליהושע בן גמלה להעמיד אותו בין הכהנים הגדולים בכהן רב רביעי. שתרקבה זה שלושה קבים של דינרים, שזה המון כסף. תרקבה זה טרי וקו, טרי זה שניים ועוד קו, ועוד אחד זה שלוש. אומרת המשנה, כהן גדול שמת אחיו, נו מה הוא יעשה? אסור לו לייבם אותה, אבל מצד שני היא ממתינה לייבום. חולץ ולא מייבם. מדייק את הגמרא, האם היא הייתה נשואה לאחיו של הכהן גדול, או שרק הייתה מאורסת לו? לא כתוב הבדל. כפסיק ותני, התנא פסק במשנה שמת אחיו, הכהן גדול חולץ ולא מייבם. לא שניים היא נפלה לפני הכהן מן האירוסין, שיכול להיות שבכלל בתולה, ולא בעליה. ולא שניים היא נפלה לפניו מן הנישואין. ביש למה אם היא נפלה לפניו מן הנישואין, אני מבין למה אסור לייבם. כי האיסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה מן הנישואין, שהיא גם לא בתולה וגם אלמנה, זה גם עשה שכתוב הוא אישה בבתולה היא כך, והיא כשהיא נשואה היא כבר לא בתולה. וגם לא תעשה הוא שכתוב אלמנה לא היא כך. ואומנם שמצוות ייבום זה מצוות עשה, יבמה יבוא עליה, ואין עשה של ייבום דוחה גם את לא תעשה וגם את עשה של כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה שהיא גם בעולה. אלא אם היא נופלת לפניו מן האירוסין שהיא רק אלמנה אבל היא לא בעולה, אז המצוות עשה של מצוות ייבום יבוא עשה וידחה את מצוות לא תעשה שאסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה, כי הרי עשה דוחה לא תעשה. עונה הגמרא, נכון, מהתורה באמת מותר לכהן גדול לייבם אלמנה מן האירוסין. אבל מכיוון שכל מצוות ייבום זה רק ביאה ראשונה להקים שם לאחיו, אבל לאחר מכן זה כבר לא קשור למצוות ייבום אם הוא ישאיר אותה. ולכן חוששים שמה הכהן גדול כשהוא ייבם את האלמנה אולי הוא ישאיר אותה נשואה לו, וגזרו גזרה לאסור את הביאה הראשונה שלא יעשה ייבום אלא חליצה, עד וביאה השנייה שלא יישאר איתה ויעבור על איסור שאין, פה זה כבר לא עשה דוחה לא תעשה הביאה השנייה, כי הוא כבר הקים זה שם לאחיו. אומרת המשנה, אדם אסור לו לשאת אילונית. אילונית זה אחת שלא יכולה להוליד, כי יש מצוות פריאה וריביה. המשנה כותבת שכהן אדיוט לא יישא אילונית, כי זה בא לומר, כי בהמשך כתוב אלא אם כן יש לו אישה אחרת, ויש לו ממנה בנים, אז מותר לו כן לשאת אילונית. וכאן רבי יהודה אומר שלעניין כהן, אפילו אם יש לו אישה אחרת ובנים אסור לו לשאת אילונית, אף על פי שיש לו אישה ובנים לא יישא אילונית. זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת בהתחלה שלא יישא אילונית, כתוב כאן כהן אדיוט, אבל הכוונה לכל אדם, כמו שהגמרא מיד תבהר. והסיבה שכתוב כאן כהן זה כדי לומר שתנא קמא סובר שאם יש לו אישה ובנים הוא יכול להתחתן עם אילונית, אפילו אם הוא כהן, על זה בא רבי יהודה וחולק, שאם הוא כהן, אפילו אם יש לו אישה ובנים, לכהן אסור להתחתן עם אילונית, עם אישה שלא ראויה להוליד. כי לפי דעתו של רבי יהודה, שהיא זונה אמורה בתורה, מכיוון שאי אפשר להביא ממנה בנים. וחכמים אומרים, מה פתאום? אפילו כהן מותר לו להתחתן עם אילונית אם יש לו אישה ובנים. כי אין דין זונה אלא למי שהיא גיורת או שהיא הייתה שפחה כנענית והשתחררה, היא משוחררת, או ושנבעלה בעילת זנות למישהו שהוא פסול להתחתן איתה, כמו אמי בת ישראל והתחתנה עם ממזר. והגמרא מיד מבארת, למדנו במשנה שכהן לא יישא אילונית. אמר לי, יש גלות על רבונה, מה הייתה מה? מה הסיבה שעשו להתחתן עם האילונית? משום מצוות פריה ורבייה, ואם היא לא יכולה להביא בנים, אז הוא לא יכול להתחתן עם אחת כזאת, כי הוא צריך דווקא בנים. אם כן, למה כתוב פה דווקא על כהן? וכי הפריה ורבייה רק כהנים עודים מפקדי, רק הם מצווים, וכי ישראל לא מפקדי, בוודאי שכן. אז רבונה אמר לי לריש גלותה, באמת המשנה כאן שכתוב כהן, זה לא דווקא כהן. אלא הכוונה על כל אחד שאין לו בנים שאסור להתחתן עם האילונית, הוא צריך להתחתן עם אישה שיכולה להוליד. מה שכתוב כהן זה בגלל רבי יהודה. משום דקבה אלה מתנה סייפה. מכיוון שבהמשך המשנה רצון להביא את דבריו של רבי יהודה שאומר, שאף על פי שיש לו לכהן אישה ויש לו ממנה בנים, בכל זאת לפי רבי יהודה לא יישא אילונית, כי לפי דעתו שהיא זונה אמורה בתורה, דעה איסור להתחתן עם זונה, רק כהנים עודי מפקדי, הם מצווים על זה, וישראל לא מפקדי, הם לא מצווים על זה. ואם כן, אם יש לו אישה ובנים, ישראל מותר להינשא עם האילונית וכהן לא. והתנא הראשון סובר שאם יש אישה ובנים, גם כהן מותר להינשא עם האילונית. משום הכי קטן כהן, כדי לדבר על מקרה שבו רבי יהודה חולק, שאם הוא כהן ויש לו אישה ובנים, האם מותר לו אז להתחתן עם האילונית? אם הוא ישראל מותר לו ודאי, אם הוא כהן, אז תלוי לפי תנא קמא מותר לו, לפי רבי יהודה אסור לו. אמר רב הונא, מה טעמא דרבי יהודה? למה האילונית נחשבת כזונה? דכתיב, הפסוק אומר, אכלו ולא יסבאו, איזנו, יבלו ולא יפרוצו. כל ביאה שאין בה פרצה, הרב רנשבורג מסביר מלשון הוא פרץ את הימה וקדמה, שהוא לא יכול להוליד, אינה אלא בעילת זנות. וכאן הנביא אומר שביאה איזנו ולא יפרוצו, הוא קורא לזה איזנו, שזה נקרא זנות. זאת אומרת, אם הוא לא יכול להביא מזה בנים, אז זה נחשב זנות. תניא, רבי אליעזר אומר, כהן לא יישא את הקטנה. אמר לי רב חיסדא לרבה, יש לי בשבילך, אפשר לקרוא לזה אתגר. פוק, תצא, תעיין בה, בהלכה הזאת. למה רבי אליעזר אומר שכהן לא התחתן עם קטנה? דלאורתא, בערב, בא אל הרב הונא מנח. רב הונא ישאל אותך מה הטעם. אז רבא באמת הלך וחיפש, נפק עיין בה, יצא ועיין. והוא הסיק שרבי אליעזר סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה. מה פירוש? מצד אחד סבר לה כרבי מאיר, דחי איש למיעוטה. שאפילו בשביל מיעוט חוששים, אפילו שהרוב זה אין חשש. כמו שמיד נראה. ומצד שני סבר לה כרבי יהודה, דאמר, האילונית אסורה לכהן, כי היא נקראת זונה שהתורה אוסרת, זונה אביה. לכן, מכיוון שיש מיעוט שלא עלינו איילוניות, וכשהיא קטנה זה לא ניכר, וחוששים שמה כשהוא התחתן איתה הוא לא ידע, ואולי היא באמת איילונית, וכהן הרי אסור באיילונית, אז בשביל המיעוט האלה כבר כהן אסור לו להתחתן עם קטנה, שאולי יתברר בסוף שהיא איילונית. שואלת הגמרא, וכי רבי אליעזר כרבי מאיר שחושש למיעוט מי סבר לה? והתניא ברייתא. אדם שהיה נשוי לאישה ומת בלי צאצאים ואשתו נופלת לייבום לפני אחיו שהוא קטן. או אדם היה נשוי לאישה קטנה והוא מת בלי להשאיר צאצאים והקטנה נופלת לייבום לפני אחיו. לא חולצין ולא מייבמים. דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שקטן וקטנה אין חולצין. כי לעניין חליצה אומרת התורה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו כתיב הפרשה. איש ולא קטן. ומה לגבי קטנה? ומקשינן אישה לאיש. שבסמוך כתוב, ועלתה יבימתו השערה שזה אישה. אז יש היקש בין איש לאישה, גם אישה, דווקא אישה ולא קטנה. אז זה מובן למה לא חולצים. אלא מה הייתה מה? אין קטן מייבם יבמה, ולמה גדול לא מייבם קטנה? אמר לו רבי מאיר, אתה יודע מה הסיבה שקטן לא מייבם? שמה בסוף הוא ימצא שהוא שריץ שלא יכול להוליד. ואם כן, נמצא שהוא סתם מתחתן עם אשת אחיו שלא במקום מצווה, אז הוא עבר על חיוב כרת של איסור נישואין אשת אחיו שלא במקום מצווה. וכן, אם היבמה היא קטנה, חוששים שמה היא האילונית, שמה תמצא האילונית. והתורה אומרת שהאילונית לא יכולה להתייבם, כי כתוב אשר תלד, והיא לא ראויה להוליד. ואם כן נמצא שהיבם עשה איסור אשת אח שלא במקום מצווה, ונמצאו פוגעים ברבה שלא במקום מצווה. זה דעת רבי מאיר, ורבי אליעזר לא סובר כמותו. מה לחשוש? אולי הקטן הזה הוא שריס? אולי הקטנה הזאת היא האילונית? לא חוששים למיעוט. כך סובר רבי אליעזר. ותניה ברייתא, קטנה מתייבמת. לא חוששים שהיא תמצא אילונית. כי רוב נשים הן לא אילוניות, לא חוששים למיעוט. מצד שני, מכאן שכתוב איש, אינה חולצת. כי הוגשה אישה לאיש כמו שאמרנו שהיא לא שייכת בחליצה. דברי רבי אליעזר, אתה רואה שרבי אליעזר לא סובר שחוששים למיעוט כמו רבי מאיר. אם כן, החלק הראשון בהסבר של רבא בדעת רבי אליעזר נדחה, הוא לא סובר כמו רבי מאיר. וגם החלק השני בדבריו, מה אתה אומר? שהוא סובר כמו רבי יהודה, שאסור לכהן להינשא לאילונית, מי סבר לה? וכי הוא סובר שהיא נקראת זונה, מה פתאום? הרי יש את מה שרבי יהודה סובר שנקראת זונה, ומה שרבי אליעזר סובר. והתניה, מי נחשבת זונה שהתורה אוסרת לכהנים להתחתן איתה? זונה כשמה דברי רבי אליעזר, מה פירוש? מלשון תואה, שהיא אשת איש שהלכה למישהו אחר. זאת אומרת שרבי אליעזר לא סובר כמו רבי יהודה שהאילונית נחשבת זונה, אלא דווקא אשת איש שנבעלה לאחר. רבי עקיבא אומר, זונה זו מופקרת, מופקרת לכולם. רבי מתיה בן חרש אומר, כל אחת שבאו עליה באיסור, אפילו אם זה בעלה, שהלך בעלה אחרי שהוא קינה לה, הזהיר אותה שלא תהיה במקום סגור עם איש מסוים שהיא חשודה בו. והיא הלכה ונסתרה, היא נאסרת על בעלה עד שהיא תשתה מי סוטה שיבדקו עם מטהורה. בעלה בעצמו אסור עליה. ואם הלך עם הבעלה להשקותה, ובא עליה בדרך, כבר עשה הזונה, כי גם הוא אסור בה באותו זמן. רבי יהודה אומר, זונה זו האילונית, אבל הוא חולק על רבי אליעזר, רבי אליעזר לא אומר ככה. כלומר, הדעה הראשונה של רבי אליעזר היה, תואה, זונה כשמה. חכמים אומרים, אין זונה אלא גיורת, או אחת שהיא גיורת כי הייתה שפחה כנענית והשתחררה, מה שנקרא משוחררת. ומכיוון שלפני שהם התגיירו, כל מה שהם נבעלו זה היה בלי קידושין, לכן זה נחשב כמו זנות, ושנבעלה בעילת זנות לפסולה, כמו למשל בת ישראל לממזר, זה נקרא זונה לפי דעת חכמים. רבי אלעזר אומר, כל אחת שבאו עליה שלא לשם אישות, אפילו פנוי הבעל הפנויה שלא לשם אישות עשה הזונה. בכל אופן רבי אליעזר ורבי יהודה זה כל אחד דעה אחרת, ודאי שהוא לא סובר כמו רבי יהודה. אז כל ההסבר של רבא, בדעתו של רבי אליעזר, נסתר, כי הוא לא סובר לא כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יהודה. אלא, אמר רבא דבר רב, אני אסביר לך את דברי רבי אליעזר. למה הוא אומר כהן לא יישא את הקטנה? האחה, בכהן גדול עסקינה. שהוא אסור לו להתחתן עם קטנה. למה? כי מדובר פה שהיא יתומה מאבא. אז אם כן, היא לא יכולה להתחתן מהתורה. כי קטנה לא יכולה לקבל קידושין. אלא אם כן, התורה מאפשרת באופן מיוחד שאביה יקבל בשביל הקידושין ואז תהיה נשואה מהתורה. כאן, יתומה מאבא היא לא יכולה לקבל קידושין מהתורה, היא רק יכולה להתקדש מדי רבנה. לאימת כאן, אלא אם ככה, מתי הכהן גדול קונה אותה? רק לכי גדלה, כשתהיה בת 12 ויום אחד. בכל אופן, כשכבר לא תהיה קטנה. אז יוצא שמכיוון שהכהן גדול היה איתה עד שהיא נהייתה בת 12 ויום אחד, אם כן, כשתהיה גדולה היא באולי, ולכן היא אסורה לכהן גדול, כי הכהן גדול צריך להתחתן דווקא עם בתולה. ככה הסביר רבא דבר רבא. אמר רבא? ההסבר הזה מחלי לב, מבלי לב. איך ייתכן דבר כזה? אידה קידשה אבוה. אם דובר פה שהתקדשה מהתורה כי היא לא יתומה ואביה חי, אז מהאישה תאו דקנילה, אז באותו רגע שאביה קיבל בשביל הקידושין, היא נשואה כבר לכהן, היא מקודשת לכהן גדול. ואז היא הייתה מותרת לו, כי היא בתולה. והיא מדובר פה דקידושה נפשה, שהיא יתומה מאביה והיא קידשה את עצמה, או שאחיה או אמה קיבלה בשביל הקידושין. אז מהתורה הקידושין בכלל לא תופסים. ואם כן, מה אתה אומר שרק רבי אליעזר אומר שכהן גדול אסור להתחתן בצורה כזאת עם קטנה? הרבי אליעזרי וכי לא רבנן, וכי רבנן גם לא מסכימים איתו, בוודאי שהיא אסורה לכהן גדול אם היא התחתנה איתו רק מדי רבנן, ויוצא שהנישואין האמיתיים שלה היו רק שתהיה בת 12 ויום אחד, ורק אז יתפסו בה הקידושין, אבל אז היא כבר לא בתולה, ואז היא אסורה לכהן גדול. אלא אמר רב ההסבר אחר לבאר את רבי אליעזר, למה כהן לא יישא קטנה? לעולם לא מדבר פה בכהן גדול, אלא בכהן רגיל, כהן אדיוט כמו שהבנו בהתחלה. ולמה אסור להתחתן עם קטנה? חיישינן, שמה תתפתה עליו כשתהיה נשואה לו, הרי קטנה אין לה דעת כל כך. חוששים שמה היא תתנה מישהו אחר. שואלת הגמרא, יחי ישראל נמי לא התחתן עם קטנה? עונה הגמרא, כי פיתויי קטנה זה נחשב כמו אונס הוא, כי אין לה דעת. והיא לא נאסרת על הישראל בעלה. ואונס בישראל משרשרי, היא לא נאסרת על בעלה אם היא נאנסה. אבל על כהן גם היא נאנסה היא נאסרת, אז חוששים שמה, כמו שהגמרא אומרת, תתפתה עליו, וזה נחשב כמו אונס, ואז היא נאסרת על בעלה. כל זמן שהיא קטנה, חושבים שמה, היא תאסר על בעלה. רב פאפה אמר, מה שרבי אליעזר אומר, שכהן לא יישא קטנה, מדובר פה באמת בכהן גדול. והאיתנה הוא, רבי אליעזר סובר כמו האיתנה של הברייתא דתניא. על כהן גדול כתוב, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה. צריך להתרתן דווקא עם בתולה. יכול להתחתן עם קטנה לפני 12 ויום אחד. תמוד לומר אישה, כוונה גדולה, צריך להתחתן עם אישה. היא אישה גדולה, יכול שתתחתן עם בוגרת, שהיא חצי שנה אחרי שהיא קיבלה סימני נערות, 12 וחצי בערך. תלמוד לומר בתולה, ובוגרת קלו מקצת בתוליה, כמו שראינו ל... הכיצד, מי לפי דעת התנא כאן של הברייתא, הכהן גדול יכול להינשא לה? כזאת שיצתה מכלל קטנות, ולכלל בגרות לא באתה, אלא שהיא נערה. ולכן, כהן גדול לא יישא קטנה, כי צריך לשאת נערה. רב נחמן בר יצחק אמר, למה רבי אליעזר אומר שכהן לא יישא קטנה? אי תנאו, דתניא בתולה, אין בתולה, אלא נערה. שישה חודשים אחרי שהביאה סימני נערות, בערך בגיל 12 ויום אחד. וכן הוא אומר אצל רבקה, והנערה... טובת מראה מאוד, בתולה. זאת אומרת, שכשהתורה אומרת בתולה, הכוונה לנערה. לכן כהן גדול, צריך דווקא להתחתן עם נערה לפי דעת התנא הזה. למדנו בברייתא, מה הכוונה זונה? רבי אלעזר אומר, את הדעה הכי מחמירה. אפילו פנוי, הבעל הפנויה, שלא לשם אישות, כבר עשה הזונה. אמר רב אמרם, לא. איתה מותר לכהן להתחתן. אין הלכה כרבי אלעזר, אלא... היא תהיה מותרת לכהן רגיל. אמנם לכהן גדול תהיה אסורה, אבל לכהן רגיל היא תהיה מותרת. עד כאן דף סמך א'.